טוב, שלום וברכה, מועדים לשמחה. שם כוח למארגנים, למנהל של הכל פה, בית המדרש בגבעת שמואל, ומארגן אברמוביץ, מי שארגן פה את הערב הזה, ובאמת יש שם כוח גדול, וברוך השם, התורה מתרבה בעם ישראל, ובאמת ככה יש המון המון בתי מדרשות, לומדים עכשיו תורה, עם ישראל מתקבץ בעלמה, ברוך השם, לפורת יוסף. אני, תודה רבה, אני רציתי לתת אתכם בחידוש של חתם סופר שהייתי לפני כמה שנים, חידוש, לכאורה חידוש הלכתי, אבל בעצם זה ייקח אותנו להבנה עמוקה במצוות שבעת הימים של ארבעת המינים שאנחנו מקיימים, כאשר מחר אנחנו ביום האחרון, מחר אנחנו נסיים עוד במנהג בגלים של חידות הרבה. אבל אני מתחיל עם ארבעת המינים. יודעים, יש דין איך צריך לקחת את ארבעת המינים. הגמרא מתלבטת מחלוקת האם לולב צריך עגל או לא צריך עגל. מה זה עגל? הכוונה לאגוד את המינים ביחד. הגמרא מסיקה, אני לא בעל פה, הגמרא מסיקה, לולב לא צריך עגל, אבל אנחנו פוסקים להלכה שאנחנו בוגדים את הלולב בדין זה לי ואנגלו. לא חובה, אבל זה לי ואנגלו. יש כאלה שקושי קלח, יש כאלה קושרים בעלי של הלולב, זה נקרא עגל. את מה עובדים? את הלולב, את הערבות ואת ההדסים. האתרוג לא נאגד. היה מי שיכול להגיד, אולי זה לא נאגד, כי מבחינה טכנית קשה לעשות, אתם יודעים, המוח היהודי היה יודע לייצר קושי קלח גם עם מקום להחזיק את האתרוג. אבל לא, האתרוג הוא לא מוגד, כי הגמרא אומרת את זה. הגמרא מגיעה בפסוק, הוא כתב לכם ביום הראשון, בלי הצדה, כפות מרים, והרבה נחל, והנחץ הרוב, וספחתם לפני שם לכם שיבת לבים. שימו לב, ארבעת המינים כתובים, הראשון בלי והמחיבור. וכתב לכם ביום הראשון, בלי עץ אדר, שיח, כפות מרים, לא כתובה. ואחר כך, נאמר אבל החיבור, כפות מרים, והנחץ הרוב, והרבה נחל. כלומר, יש שלושה מינים שיש בעבר החיבור, ולכן על זה אני דורש את הגמרא שצריך לאגוד אותה, ויש את האתרוג שלא עובדים אותו. זה דין ידוע, נכון? האתרוג הוא בפני עצמו. אבל יש כזה ביטוי, העיתונות של הפוליטיקאים האתרגים בקורות לפרוש הממשלה. איפה זה נהיה לאתרג? מה הדין הזה? שהאתרוג הוא בקופסה בפני עצמו. פעם היה פשטה, אני משתמת פלסטיקים, אבל עדיין יש קופסה מיוחדת לאתרוג. אבל כשיוצאים ידי חובה, האם צריך להגד את האתרוג יחד עם הלולב או לא? כלומר, כשאנחנו נוטלים את הלולב, איך אנחנו נוטלים? ופה אנחנו יודעים כולם איך אנחנו עושים. אנחנו מחברים, נכון? לא פשוט הדין. הגמרא אומרת, עיקר הדין, באמת אני יוצאים ידי חובה, אפילו אם הייתי לוקח את ארבעת המינים, אחד אחרי השני. הייתי הולך ברכה, לוקח לולב, לוקח הדסים, לוקח ערבות, לוקח את רוב, הייתי יוצא ידי חובה. מיני שצריך לחבר את זה, לא כתוב על פעם. גם לא כתוב בראשונים. מניין הדבר הזה? אז לפי לב תלאות, הבית יוסף לוי, חלום שחלם רבי מנחם הרי קנאתי, ועל פי הוא פוסק הלכה. החלום הזה מופיע לצלכם בעמוד ב' של הדף, תראים למעלה במקור הבא, כך שואל הבית יוסף. האם, אם צריך לחבר את האתרוג ללולב בשעת הנענוע, ולנענע שניהם יחד, או אם אינו מנענע אלא אגודת הלולב לבד, ביד שמאלו, שהאתרוג בתה עומדת במקומה בלי נענוע. שואל הרי זה ספר חושבים, בפרט אם מחזיקים יד אחד את הלולב, מחזיקים יד שני את האתרוג. אבל כשמנענעים, אחרי הברכה אנחנו נענעים לחבר, או לא לחבר, להזיז את יד ימין עם הלולב, אבל גם עם האתרוג ביחד, או לא. אומר רבי יוסף, דבר זה לא נתבהר, לא בגמרא, ולא בדברי הפוסקים. אז איפה יודע את התשובה לזה? אומר הוא כך, אבל הרב רבי מנחם הרקנת, כתב בפרשת אמור, רבי מנחם הרקנת היה מגדולי הפוסקים, יש לו ספר על התורה, חכם מחכמי ספרד, יש לו ספר על התורה, ובתורה שם גם מדי פעם הוא מביא הלכות. וכך הוא אומר, אבל הרב רבי מנחם הרקנת, כתב בפרשת אמור, צריך לסמוך האתרוג עם שאר המינים שלא להפרידה מן הבניין. תראו איך הוא קורא לזה בניין. אסור להפריד מן הבניין.
מאיפה הוא לומד את זה? הוא אומר, בסוף זה נגלה אליי בחלום, בליל יום טוב הראשון של חג הסוכות, והתאחסן אצלי חסיד אחד אשכנזי. שמו הרב רבי יצחק, רבי מנחם וקנתי חי בספרד, הגיע אליו חכם אשכנזי בשם רבי יצחק. הגיע אליו בליל ראשון של סוכות. מנסה רבי מנחם וקנתי, שוכב בסוכה וחולם חלום. ומה קורה בחלום? זאת אומרת, מתאחסן אצלי חסיד אחד אשכנזי, שמו הרב רבי יצחק. ראיתי בחלום שהיה כותב השם י' ה' והיה מרחיק ה' האחרונה מן השלוש אותיות הראשונות. ואמרתי לו, מה זה עשית? והשיב, כך נוהגים במקומנו. כלומר, הוא רואה אותו כותב י' ה' ו' ה', אבל את ה' האחרונה הוא מפריד מה' ה' ו'. הוא אומר, מה זה? ממתי ככה כותבים את שם השם? שהיהודים לא למחוק את שם השם, בטח לא להפריד את האותיות. אז הוא אומר, איך אתה כותב ככה י' ה' ו' ומפריד את ה' האחרונה מה' ה' ו'? והשיב, כך נוהגים במקומנו. ואני מחיתי בו, וכתבתי אותו שלם, ושומם על המראה ואין מבין. כך הוא אומר. הוא אומר, אני מחיתי בו, ואמרתי לו, לא טוב איך שאתה כותב, אתה צריך לכתוב אותו שלם, ושומם ואין מבין, הוא מתעורר מהחלום, הוא לא מבין את פשר החלום. לא יודע. חלומות שאולי שעה מדבר. למחרת מה הוא מספר? למחר, בעת נפילת תולה, ראיתי שלא היה מנענע, רק הלולב הוא נמנעת ולא יתרוק, והבנתי פתרון חלומי וחזר. כלומר, מוכרד בלוקר, הוא מגיע לתפילה, רואה את אותו חכם אשכנזי שהוא מנענע, רואה את החכם אשכנזי שמנענע מה? מנענע את היתרוק, את הלולב, ואת היתרוק ביד השנייה, ולא מחבר ביניהם. הוא אומר, אז הבנתי מה חלמתי בלילה, ומחריתי בו, והוא חזר בו. תראו מה מביא את יוסף. וחז"ל רמזו סוד זה בויקרא רבה. אמרו שם, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא שנאמר עוד והדר לפניו. כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא שנאמר צדיק התמר יפרח. ענף עצבות זה הקדוש ברוך הוא שנאמר והוא עומד בין הדסים. וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר סול לרוכב ברבות תראה שכל המינים האלו רוגזים לשם יתברך. כלומר, רבי יוסף אמר, לקח דודים בליבר שרבה, הסוד של ארבעת המינים, יש שם המון. המון משלים ונמשלים. למה נמשלים ארבעת המינים? אנחנו בדרך כלל רגילים מדרש אחר. אבל קודם כל, מגיע בית יוסף, יש מדרש שאומר שכל אחד זה רומז, כל אחד מארבעת המינים רומז לשמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, הנה, הוא כתב את השם של הקדוש ברוך הוא, והרחיק את האתרוג מן השלוש מינים, אז הוא הרחיק כאילו, היי, יו, קי, ואב, קי, ולכן אני התראיתי בו וחזר. ואותי, אין כזה בית יוסף, אני חושב, בכל ה... שולחן ערוך, שעל פי החלום, כך הוא פוסק להלכה, ועם הסיכום של הבית יוסף זה שולחן ערוך, וכך הוא כתב, שוברים למקור, שמה צריך לחבר את האתרוג ללולב, משעת מנומו ולנענע בשני יחד. כמובן, אומר הרי מה, וכל המינויים אינם מעקבים, ובאמת, ובאיזה דבר שנענע יצא בדיעבד. אז להקף זה לא מעקף, אבל כך צריך לעשות. אז כדי ככה, ארוך השולחן כתב, לא רק שכך צריך לעשות, הוא אומר, צריך להיזהר מאוד לא להפריד בבניין. להיזהר. כמו שאמרתי, זה פלא. על פי חלום, פסק הבית יוסף הלכה. אבל כנראה שאין לנו אלא להבין שארבעת המינים הם רומזים להרבה סודות. ולכן יש דברים שמה שנקרא על דרך הסוד. לצאת ידי חובה מבחינה הלכתית, יש אפשרויות אחרות גם. אבל חז"ל הבינו לעומק של סוד המצווה הזאת, ולכן מאוד מאוד הקפידו בדבר שנראה, ואני פה רוצה ללכת בעצם עכשיו אולי אומרים לדרך מחשבתית, לדרך, על דרך האגדה, אבל כמעט אי אפשר להפריד בין הלכות ארבעת המינים, וכמו שאמרתי, לאגדה או למחשבה, למה שארבעת המינים רומזים. דרך אגב, יש פה ציבור גם נשים, הטבעי שביצעת בדרך כלל, נקצת, עשתה שהזמן קרבה נשים פטורות, לכן נשים פטורות מסוכה ופטורות מעבר תמינים. יש לנו מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, האם נקצת הזה שהזמן רמה נשים מברכות או לא מברכות. הרי מה התוספק כמו רבי נותח, שבכל מיטות עשתה שהזמן רמה נשים מברכות. השולחן ארוך פסק שנשים לא מברכות, אבל לולב יוצא דופן,
ומופיע בהמון המון מהפוסקים
הספרדים. החל מהחידה, כן, בואו נוזן ותפרטר, מרן החידה רבי, יוסף חי דוד אזולאי. הוא כותב שנהגו שאנשים שחקו את ארבע מינים ומברכות, כתב הבן איש חי את זה בפרסות רב פעלים, וגם כתב את זה, וכך כתב גם הקף החי, ועוד הרבה הרבה פוסקים ספרדים, גם אחרונים, השם שהוא מגן, הרב משש, ועוד משפות תלמידים שהתכתבתי איתם תוך כדי החג, אז ככה התבהר לי עוד ועוד. כנראה יש איזה סוד גדול במצוות ארבעת המינים, שמשהו חביב מאוד, שכמו שאמרתי, שאפילו פוסקים שבדרך כלל פסקו לא לברך לצוות איזה סזון גם על נשים, וזה כן מברכים, כנראה יש בעניין של ארבעת המינים משהו מאוד גדול. אני רוצה להביא עוד חידוש של החתם סופר, ודרכו הייתי נכנס בעצם למסע רעיוני מחשבתי בעניין הזה של ארבעת המינים. תראו, כמו שאמרתי, האם לחבר או לא לחבר, מה החיבור יוצר? הזכות הדף, במקור אחד, החתם סופר, אני אגיד רק את הרקע שלי, מדובר פה חידושי חתם סופר, יש לנו עוד דין בארבעת המינים שצריך להיות הדר. ההדר פוסל גם בכל השבעה ימים. לגבי חסר, אנחנו אומרים שאפשר חסר, אפילו פתאום למשל שנפל ביום השני ואילך כשר, אבל הדר פוסל לדעת הרבה. ואז דם החתם סופר בדין שקורה להרבה מאיתנו, בטח עכשיו שמתקרבים לו שם הרב, אבל גם במשך חול המועד, וזה שאנחנו מנהלים את האתרוג עם הלולב, מה הרבה פעמים קורה, מי שנכיר את האתרוגים, האתרוג מתחכך עם הלולב, האתרוג יש תמיד קליפה דקה מאוד, קליפה שקופה דקה, וכשאתה מנענע חזק, מתחכך, איך הסימן שאתה יודע שמתחכך טוב, ושאתה פתאום מריח ריח חזק של האתרוג, אז סימן שפצעת אותו. מה שנקרא, הקליפה הדקה מסדקה או מקליפה קצת מהמיינוע, ואז יש ריח חזק של האתרוג, אבל כשאתה מגיע מחרתיים, אחרי יומיים, יום, יומיים, שלוש, פתאום יש לך כתמים חומים באתרוג. מה הדין של זה? לכאורה, זה פרוג המלומר, זה לא הדר. אומר החתם סופר חידוש גדול. הופיע ממקור אחד, אתה אומר חתם סופר. מחוק פה טיפה, אבל אני רואה, יש פה איזה אות מחוקה. יתרון המנומר אומר, מקור כל נראה לי, ברוב פעמים על ידי משמוש שייס, ברוב הנענועים, נולדו בו נימורים, וגם נקלט קצת מקומות מהאור העליון, הקליפה החיצונה, ונשא מקומות כמנומר, ומי יודע אם הוא ממראה אתרוג, וכן משמלל וכו'. ואז אומר החתם סופר חידוש, הבערות שנולדו מזיעת הידיים, נראה לי דהבה להדר, כיוון שבאו על ידי מצוותו, זהו עודו והדרו. זהו זה חידוש עצור, אומר חדם סופר. אנחנו היינו אומרים, זה לא הדר, הנה, קנית אתרוג יפה, היה נקי, ועכשיו יש בו כתמים חומים, פגעת בהידור שלו. אומר חדם סופר, אם הכתמים החומים האלה הם קרו מהנענועים של חיבור האתרוג ללולב, לא רק שזה לא פוסל, זה הדר, זה אומר זה עודו והדרו. ולמה הוא מדבר את זה חתם סופר? הוא קצת ראה לזה מפסחים דף סמכי עמוד ב' שבחו לזרו של אהרון שירחו עד הרכבותיהם בדם עיין שם ובוודאי באלמה וכיוצא בזה עד יקריאם נעל פחתך ואחה זהו הדרו והחינה מדקבטי כן נראה לעניו דעתי דרוב פעמים בחולו של מועד כבר נעשה כמי מלומר ממשמוש היד ומכל מקום קשר וכאין גרדומים דעת ומשיירי מצווה וכאין מן משיירי טהרה יהיה מקמן גבי כבת החברים. חידוש עצום אומר חתם סופר, אומר תראו, כתוב על בני אהרון שהיו עובדים בבית המקדש הרבה פעמים היו מתלכלכים מדם. אומרת הגמרא שם, אומרת הגמרא ביום השבח הוא לבני אהרון, בני אהרון שמלוכלכים בדם זה לא פוגע באדם, בדרך כלל תלמיד חכם נמצא כתם רבב על בגדו חייב מיטה, אדם צריך להיות כדור בלבושו, בטח תלמידי חכמים, בטח כהנים, ודאי שלא ילבשו את ארבעת הבגדים שהם עובדים איתם כשמלוכלכים, אבל אם תוך כדי עבודה הם התלכלכו, אומרת הגמרא, זה הדרו של הכהן, זה הדרו של הכהן, הוא איך אומרים, כהן קרבי,
הוא עובד בבית המקדש, הוא זכה לעבוד, אז הקטנים של אדם זה שבח. אני מזכיר סיפור שהרב זוננפלד פעם בדרך לכותל, הוא הלך לכותל, הרב קוק חזר מהכותל, נפגשו ביחד, אז הרב זוננפלד ברך אותו, אני ברך אותך, ששנה הבא תזכה שהקורותיך היו מלאות בדם. אז היה שם אנשים ליד, לא הבינו. מה למה הרב קוק, אתם לא יודעים איזה ברכה, אני קורא, הוא ברך אותי שאני נזכה לעבוד בבית המקדש, אני מלוכלך בדם. לא מלחמה, אלא דם של קורבנות. זה שלח לבני אהרון. אומר החתם סופר, תדע, אתרוג שקיבל מימורים כאלה, זה הודו והדרו. למה? כי הוא בא מתוך המצווה. כשאני חשבתי על החתם סופר, אמרתי, אז נזכרתי באותו, אותו הרי קנאתי, אותו בית יוסף שביא את החכם האשכנזי. עכשיו אתם מבינים מה החכם, מה היה הז והמינה של החכם האשכנזי, ומה המסקנה של החתם סופר. שפה אנחנו הולכים על דרך הדרש. המדרש הכי מפורסם של ארבעת המימיו, נכון? ארבע, זה אומר ארבע קצוות בעם ישראל. יש את היתרון שיש לו טעם בריח, יש את הלולב שיש לו טעם ולא ריח, יש את הארסים שיש להם ריח ולא טעם, ויש את הערבה שמחר אנחנו גם מנהג נביא, ניקח אותה, וזה אינה לא טעם ולא ריח. וחזל אומרים זה כנגד צדיקים, יש אנשים תורה ומעשים טובים, יש אנשים תורה בלי מעשים טובים, יש אנשים טובים בלי תורה, יש רשעים שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, יבואו אלה ויחפו האלה, יעשו כולם אגודה אחת וחייבים להגד את כולם יחד. זה החידוש. ארבעת המינים צריכים להיות יחד. שבעה והמינה של אותו חכם אשכנזי. אני אומר, זה גם על דרך הפשט, וגם על דרך הדרש, ולפעמים אחרון הפשט והדרש מתחברים בצורה נפלאה. הוא חס על האתרוג. הוא בדיוק לא רצה שיקרה מה שחתם סופר מדבר עליו. אלה שמחברים את האתרוג בלולב, בטח אלה שעושים נענועים כמו שצריך, ולא איזה נענועים ככה מסכים, עושים נענועים של איך אומרים שמקסקס העלים. אז בסוף האתרוג נפגם. ולכן הוא חס על האתרוג. ולכן הוא החליט לנענע עם הלולב, ולא לחבר את האתרוג. ומה אומר לך חתם סופר? לא הזמנת את המצווה. לא רק שאתה לא נפגם, הצדיק שמתחבר לשאר המינים, החיבור יש לו מחיר. הוא נפגם, קצת. אבל תדע לך, מה שאתה חושב כלפי חוץ, מה שאתה נראה לך כפגם, זה לא רק שזה לא פגם, זה הודו והדרו. שני שלושה סיפורים שאני אומר את זה מיד עולים לי. יש סיפור מאוד מאוד מפורסם של הרב אליהו מספר אותו על הבן איש חי. קנה ירושלים מספרים על הבן איש חי. תגיד, בבגדד, אני סיפרתי אותו פעם ביישוב, אחר כך בעל אחד מהקהילה הראה לי שזו תשובה מפורשת של הבן איש חי, שכתב אותו בשו"ת תורה לשמה, תראו, רבי יוסף חיים, כן, אחד מגדולי בגדד, מהמאה הקודמת, הוא כתב שו"ת רב תעלים ארבע כרכים, יש לו שו"ת אחד של תורה לשמה, שהוא כתב אותו בעילום שם, קרא לעצמו יחזקאל כחלי, שאף אחד לא ידע מי זה, אבל אחר כך גילו שזה בעצם בן איש חי בעילום שם, זה גם הגימטריה של בן איש חי, והיום רב יוסף אותי לפני כמה שנים בשו"ת בכרך יוד, כאילו אני אותת, יביא אומר תת, שהוא מוכיח שזה בן איש חי, היה על זה הרבה ויכוחים, אבל חד משמעי שזה בן איש חי. אז השאלה הזו מופיעה גם בעילום שבע בן איש חי. הסיפור מופלא על הבן איש חי. בבגדד כמעט לא היו ארבע מינים. כנראה היו הבן איש חי ועוד אחד היה לו ארבע מינים. נכון, נשמע הזוי, אבל כן, בבגדד יש הרבה לולבים, אבל כנראה פרוגים חסר. ולא היה הרבה. מה עשו? כל העירה הייתה באה לבן איש חי ונותנת את הארבע מינים. מה עשה... טוב, מה התנאי הבוקר, אז תחשבו, כל אחד צריך לעשות קניין למנת להחזיר, כמובן ביום ראשון צריך לעשות משלכם, כל אחד עושה קניין למנת להחזיר, ובאים. אז היה תור גדול, היו אנשים שלא עליהם סבלנות, וגם רצו לעקוף את התור, הרי הבן איש חי היה מתפלל בתיקים בכל יום. אלה שמתפללים בתיקים, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, נכון? אז קודם, בעצם מתפללים קריאת שמע, תפילה, רק לאחר מכן נותנים את הלולב. לא בסוגריים, אלה שנותנים לולב לפני התפילה, שאלתי פעם את הרב אמן דובר, ואחרי חצונתי בחצר שנה לפטירתו, הוא אמר לי, תדור שלא תדור שזה ביחד, אתה כל לא מתפלל בתקין, אתה לא יכול לטול את הלולב לפני שאתה עושה קריאת שמע. אבל אם אתה נגיד תפלל כמו השבת, או השבת אין לולב, אבל ביום חודש לך תפילה בשמונה, ואתה בשבע וחצי הולך לסוכה ונותן לולב, זה לא שתי מצוות שמתנגשות, אז מותר לך לטול את הלולב בסוכה לפני שאתה בא לבית הכנסת. כך נראו ישראל, אין זה סתירה כי זה לא באותו זמן, יש לך תפילה בזמן אחר. סגור סוגריים, הבן אשך התפלל בתיקין, אז כמובן מי שמתפלל בתיקין בדי שקודם הוא מתפלל, ולאחר מכן הוא נוטל את הלולב. אבל אתם יודעים שכל דבר שמצוותו ביום, כל היום קשר. בדיעבד, אפילו מעלות השחר קשר. אז היו יהודים שבאו מעלות השחר, אמרו מה, אנחנו נחכה אחר כך עד ארבע בצהריים, כל כך הרבה תור יש. אז מעלות השחר, עד נרת החמה, גם היה איזה שעה, יש איזה שעה, שעה ועשר דקות. אז באו יהודים ליטול את הלולב של הבן איש חי. הבן איש חי, הוא היה מתפלל נץ, הוא היה מתפלל ותיקין, אז הוא נטל רק אחרי, איך אומרים, לפני הלל. אז היה איזה שעה, שעדים באו, עמדו בתור. מה קרה להתרוג? אחרי מהיהודים, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, מה קרה להתרוג? בדיוק מה שכותב החתם סופר, היה מנומר. הגבאי של הבן איש חי, ככה מאוד נלוואי, היה כבר וואו, ההתרוג הזה, הבן איש חי לא מתה, יום הראשון, אפילו לא זכר ביתו, לכל ההתרוג ככה, מקולקל. הוא לא ידע מה לעשות ככה, לא רצה לצייר אותו, שם אותו בפשטה, ואמר, מה שהרב יגיד יגיד, הוא לא רצה להגיד לו את זה. ואז מגיע הבן איש חי, לוקח, פותח את הקופסה, הוציא את ההתרוג, ומיד ראה את הכתמים החומים בהתרוג. הבן איש חי לא התבלבל, מיד אמר, אתרוג כזה מעודר, שכל כך הרבה יהודים בירחו עליו, יש לו ריח גן עדן, מעולם לא נטלתי כזה אתרוג מעודר. וברך עליו. כך נהג הבן איש חי. זה סיפור, את הסיפור לסיפר הרב אליהו. אחר סתירתו של הרב אליהו, גם ראיתי עוד סיפור. סיפור, אני גם יודע על מי מדובר. היה ילד יתום בשכונה, בשכונת קריית משה. שהוא התייתם מאבא, לא עלינו, נהרג בתאונת דרכים. והילד עבד, היה לו איזה עבודה, הילד, אתה יודע, בן 14, משהו כזה, עבד, ובכסף קנה את רוב, היה מאוד שמח לקנות, זה היה שנת שמיטה, קנה בקופסה סגורה. ולא היה משהו, פתח אחרי שהוא מחר, פתח את הקופסה, לא היה משהו, היה קצת מאוכזב. אז אמא שלו אמר, אגב, בשכונה בקריית משה, אמר, לך תשאל את הרב אם זה כשר, אם זה כשר, הכל בסדר. הלך, הבית של הרב עמיחי אליהו, נכנס לבית, שאל אם זה כשר, אמרו לו, בא לרב, הרב מסתכל, אומר לו, כשר. הוא שואל את הרב, מה, רק כשר? הרב מסתכל, כשר. לא אמר לו דמינה, ושלח אותו לביתו. הוא הלך לחדר מדרגות, כנראה הרב לא זיהה את הילד, כנראה הרבנית, מיד זיהתה, שמדובר פה על ילד יתום, שיתה לפני שנה, שנתיים, היה זה, אתה לא מכיר, זה הוא מהשכונה. אז פתאום הרב אליהו תפס את עצמו, אז מיד יצא לחדר מדרגות וקרא לילד. אמר, בוא, קרא לו בחזרה, בואי שבוא בחזרה. הוא בא, הוא לא יודע מה הוא קורא לו. ואז הוא שואל אותו, הוא אומר לו, מראה לו את האתרוג שלו. הרב אליהו מראה לו את האתרוג שלו, אומר, מה דעתך על האתרוג הזה? אז הוא אומר לו, פלא, אתרוג יפה, נעים. הוא אומר לו, מה דעתך, נעשה עסקה, אתה מוכן להחליף איתי? אני אתן לך את שלך. אני אתן לך את שלי, אתה תיתן לי את שלך. הוא לא ידע את נפשו, אבל אנחנו נציע בשמחה, בטח. נתן, מה הוא חשב? עכשיו הרב יש לו הרבה אתרוגים. בסדר, נתן לו, היה שמח, מאושר, שלח אותו לביתו, רץ הביתה, אמר לו, אמא, הרב אליהו נתן לי את האתרוג שלו, היה מאושר שבמאושרים. הגיע יום ראשון של חג הסוכות, זה היה ככה ערב חג. והילד הזה היה מתפלל במשכן מרדכי שם, כנסת של הרב אליהו. הוא מאוד סקרן אותו על מה הרב אליהו ייטול את הברכה. עכשיו גם שם היה הרב אליהו מפלל בתיקין, היה יוצא לפני הלב לסוכה, בזמן עולמת מרכז הרב, אני זוכר את ה... הוא היה יוצא לסוכה, נוטל בסוכה, ואז חוזר לבית כנסת, עושים את ההלל והכל. עכשיו היו יוצאים אותו ציבור. הילד אמר, הוא אמר, לא רצה להידחף לראות על מה הרב ייטול, אז הוא ככה כבר חזר את השעץ, נכנס לסוכה, תפס מקום, אמר, אני רוצה לראות מה האתרוג שלו. והוא עומד שם, הרב אליהו מגיע, על מה הרב אליהו בירך? לאתרוג של הילד. איזה זה היה בהלם. האתרוג של הילד, סיפר את זה כמה שנים, אחר כך הרב נפטר, הוא בא לשבעה וסיפר, הרב בירך על האתרוג שלו. רבותיי, אני אומר, הסיפורים האלה מלמדים אותנו. קודם כל, אני אומר, באמת זה דיון הלכתי מרתק, מה הוא נקרא הידור? מה זה הידור? ומה אתה חושב שאתה מעדר, מה אתה לא מעדר? כלומר, הידור הרבה פעמים הוא לא רק, כן, יש מה שנקרא עניין אובייקטיבי, מה מודר ומה לא מודר. אבל באמת הידור תלוי גם בנסיבות. הרב אליהו החליט שמשמח יתום ולקחת את האתרוג שלו, בתמורה זה נתתי לו את האתרוג שלי, אין הידור גדול מזה. אז זה באמת הידור. אז זה באמת כל הכוונות שיש במצווה. אני מזכיר לי דרך אגב השנה שנת שמיטה, שאני אומר, מצייר מאוד, אני תקנתי, האם האתרוגים השנה פחות יפים משנים אחרות? מסתבר שלא. וזה לא אמור להיות כך. אתם יש מחלוקת לגבי שמיטה, האם הוק מפיר המותר או לא. שאני הוק מאילן, אז זה גמרא מפורשת. שאם האילן ימות, התורה לא התכוונה שכל שבע שנים ימותו האילנות. אז מותר לעשות פעולות, להחזיק את העץ. זה נקרא הוק מאילן. אבל הוק מפירה, כדי להחזיק את הפירות, אם הפירות לא יפים, מותר לך לעבד אותם, מותר לך לעבד, מותר לך לדלל, מותר לך לעשות ריסוסים, כל מיני דברים שהפירות יהיו. מחלוקת מאוד גדולה, רב קוק טען, אסור. למה אסור? הוא אומר, הפירות הם יפקן, הם לא שלך, מה אתה מטפל בהם? החזוני, שהיה לו חידוש גדול, אמר לו, תשמע, פירות, כיוון שעץ חתקלעים נוטים עצי פרי בשביל הפירות, אז הפרי הוא העץ. אז אם אין פירות, זה כאילו הרגת את העץ. אז לכן יתיר החזוני לעשות הוק מפירה. דרך אגב, בוצר הרבה דין אנחנו אומרים שגם רקוק היה מתיר, כי זה לא, אתה לא עושה לעצמך, אתה עושה זה לצורך הציבור. אבל בשנת שמיטה לגבי אתרוגים, מה קרה? תודה רבה. מה קרה? אז יהיה אתרוגים פחות יפים, יהיה יותר בלקלח מה שנקרא באתרוג. זה האדר, זה האדר של שנת שמיטה. אם האתרוגים, כלומר, מה היום עושים? היום עושים הוק מפירה גם באתרוגים של... שזה לא לצורך מצווה, הרי יוצאים את הרחובה, זה לא שזה פסול, אז מה? אז שנת שמיטה, עד רבה, הייתי אומר שהחומרה, העידור של שנת שמיטה זה שלא נגענו בפירות, וגם אם עלים נדבקו בפירות, זה הודו והדרוב, שמה? ששמרו שנת שמיטה, זה עדות, הרי אתרוגים כמעט אין לנו רק כוי. מאוד חסר לנו, לצערנו, השמיטה, כן, בהרבה דברים לבדישה, בגלל שאת הדחק, אנחנו נלצים להתמסמך על יותר מכרע והכל. אז אתרוגים יש משהו לך שאתה יכול, איך אומרים, כולם מוכנים לקבל את זה ככה? אני אומר, זה הודו והדרו. אבל אני חוזר למה שאמרנו. יש פה יסוד גדול, אני חושב שהחתם סופר חידש לנו. קודם כל הוא לימד אותנו דבר, אני אומר, הלכתי, אבל יש בזה אי אפשר לנתק בין ההלכה לבין ההגדה. איך אני יודע? זה קודם כל מהגאון מווילנה. הגאון מווילנה שהכיר את בית יוסף. כשהוא הביא את המקור, למה חייבים לחבר את האתרוג ללולב, הוא הביא את המדרש השני. שמה זה ארבעת המינים? רומז לצדיק, לרשע, לתורה ומצוות, מצוות בלי תורה, מתורה ומעשים טובים וכן הלאה. כלומר, אומר הגאון, כדי לצאת יצרי חובת מצוות לולב, סוד הבניין הוא חיבור. אתה חייב לחבר בין האתרוג לבין שאר המינים. כן, האתרוג, הצדיק מה שנקרא, הצדיק, שיש לו גם את הטעם וגם את הריח, שיש לו גם תורה וגם מעשים טובים, אתה חייב בסופו של דבר לחבר אותו. וגם אם ההתחככות הזאת תפגע במשהו, אתה חושב שזה פוגע, אבל האמת האמיתית היא שזה עודו בעדו. קודם כל זה נפלא לחתם סופר, כי אני מצאתי לחתם סופר, קודם כל שהוא היה, הוא בעצמו היה כזה. אתם יודעים, מי שיפתח את השו"ת חתם סופר, חלק יורד, יש שם הקדמה של פיתוחי חותם של הבן של החתם סופר. הוא מביא שם הרבה דברים עליו, דברים מרתקים. ואחד הדברים שמי שישים לב שם, הוא כותב שהחתם סופר, מיום עמדו על דעתו, אני חשבתי זה גיל 30, אבל אחר כך הגיינתי ככה בפנים, בגיל 18, חתם סופר אומר, הוא לא, היה לו יום אחד שהוא לא לימד בתורה, עד יום מותו, חוץ מתשעה באב. כולל יום כיפור, הוא אומר, הוא היה מלמד את סדר העבודה בליל יום כיפור. בגיל 18, יהודי הזה היה מלמד. ושם הוא כותב, יורך אלמר, הוא כותב, הוא לא סירב ללמד אף אחד. נראה לכם, הוא נקרא לכם, לא היה לי מקום בדף, אבל נקרא לכם. הוא כותב דבר כזה. כל עוד שיחייני השם ויתן לי כוח, הרי אני מוכן ללמוד עם כל אהבה לשמוע, לא אשקוט ולא אנוח כאשר כתיבני השם אלוקיי. כל מי שבא ללמוד, הוא אומר, לפעמים הוא צריך לחזור על הלימוד שלו עוד פעם ועוד פעם, ואתה אומר, מה, אתה לומד תורה, אתה עושה חזרות, מתי יעשה אנוכי לביתי, זה פוגע בי בלימוד. והחתם סופר לא ראה בזה פגם, הוא לא ראה בזה פגם. הוא אמר, אני לומד תורה גם אם זה מבזבז במרכאות זמן, אני צריך להשקיע בתלמידים חלשים. הוא לא חיפש גם רק ישיבה לאליטות, הוא לא חיפש רק תלמידים מובחרים, הוא אמר, כל מי שבא לבית מדרש שלו ורוצה ללמוד תורה, הוא לימד, הוא לא ראה בזה פחיתות כבוד. איך אמרנו? לא רק שזה לא פחיתות כבוד, זה עודו ועדרו. אחר כמה שנים מצאתי חדר סופר עוד יותר נפלא בחידושו על התורה, תורת משה. שם הוא מביא על מצוות ואהבת לרעך כמוך. נכון, יש לנו הרי ידוע מחלוקת מאוד מאוד מפורסמת בין רבי עקיבא לבין פטורתא לגבי אדם שהיה מלך בדרך ויש לו ממייה אחת. והגמרא אומרת, אם ישתו שתיהם, הם במדבר, יש להם ממייה אחת, ישתו שתיהם, לא יגיעו ליעד, ימותו שתיהם. ישתה הוא, הוא יחיה. מה יעשה? יתחלק עם החבר שלו? או ישתו שתיהם, או שהקדוש ברוך הוא נס, או שימותו. מה לעשות? שאלה קשה. ובאמת היא לפעמים היא שאלה מעשית, יכול להיות בשעת לחן, בשעת מלחמה ועוד דברים כאלה. אז בן פטורתא אמר, ישתו שתיהם ואל יראה אחד במיטת חברו. מה לעשות? תעשה חצי חצי, מה אתה מגיע לך יותר מהחבר שלך? ואהבת לך כמוך? ישתו שתיכם, נמות נמות שתינו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, ואהבת לרעך כמוך, חייך קודמי וחיי חברך. ולכן לא, אתה, הממייה שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים. אתה לא יכול עכשיו להקריא, כמו שאדם לא יכול לתרום את הלב שלו, גם לאיזו אישיות ציבורית חשובה. יש לך לב, הוא צריך לתרומת לב, אי אפשר. נכון? חייך קודם לחיי חברך. כך עבד הרש רבי עקיבא. בעומק של זה באמת בעת שלך כמוך, זה אומר שאהבת ישראל זה לא ביטול אהבה עצמית. לאיך? אדם שאוהב את עצמו, הוא יכול גם לאהוב את חברו, יכול לאהוב את הזולה, יכול לאהוב את כלל ישראל. לפעמים אדם שחסר לו באהבה עצמית, אז בסופו של דבר הוא גם לא יוכל לתת לאחרים. זה העומק של רבי עקיבא. אבל החידוש שמצאתי בחתם סופר, שחתם סופר אמר, תשמע, חייך קודמים לחיי חברך, זה רק בענייני הגוף. אבל בענייני הנשמה, בלי גבול. אתם רואים, תתתו את זה במקור 12, אתם רואים? ואהבת לך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. יש כאן פרש, רבי עקיבא לטיימי, ודרש רש פרקי זו נשך בחייך חיימה, חייך הקודמים, חייך חברך, כן, כיוון שחייך הקודמים, איך אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך? מי הוא? אומר אדם סופר, עד חייך הקודמים, היינו בענייני העולם הזה, אבל בחיים הנצחיים, והיינו בלימוד התורה, חייב ללמד אחרים, אפילו מבטל עצמו מלימודו, מכל מקום חייב ללמוד עם אחרים. ועל כן אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ובעניין לימוד התורה הוא כלל גדול לאהוב את חברו כמוך. מכל מקום הוא אמר, כמוך, כן, זה שמלמד לאחרים, גם הוא עושה מצווה ומזכה עצמו ושניהם שווים. כלומר, אתה חושב שאתה תפסיד בזה. אבל הוא אומר, בענייני רוח, הוא החתם סופר, כמו שאמרת, הוא דורש את זה, אבל נאה דורש ונאה מקיים. הוא היה כזה, לכן זה פלא פלאים. שאומר את זה, זה גם כן מזכיר לי, אתם יודעים, יש בתורת הבית, הספר של הרב עובדיה יוסף, כך בהלכות מידה, הוא הוציא אותו בערך שהוא היה בגיל 70, בשנת תשנ"ן, עשיתי חשבון, היה בגיל 70. ושם בהקדמה הוא גם כן כותב איזה חלום, שבדרך כלל כן, לא, הרב עובדיה הייתי אומר יותר, היה ליטאים יחסי, לא הביא הרבה איזה, אבל מביא חלום שהיה לו, בעניין כתיבה, תראו מה אומר, הזכרה ימי מקדם לבבי השיחה, ועלה במחשבה לפניי למעט בהופעותיי ברבים כדי להתמסר יותר בעריכת כל חיבוריי אשר עימי בכתובים, כי מתי יצא אנוכי גם אנוכי לביתי ממנו אני ליבי. דרך אנשים אומרים מתי יצא, פוליטיקאים אומרים מתי יצא אנוכי לביתי, זה לעשות כסף. אבל הרב עובדיה יוסף כותב, יצא אנוכי לביתי, רוצה לכתוב. הוא נתן שיעורים לציבור והשיעורים האלה גזלו לו זמן. אז עלה במחשבה היא למעט בהופעותיי ברבים כדי להתמסר יותר בעריכת כל חיבוריי אשר עימי בכתובים. דרך אגב, אתם יודעים, היה לו שיעור קודם, שיעור קצר אחרי התפילה, היה לו במוצאי שבת שיעור קבוע ביסמי, שנתן אותו מאז שהוא התחיל, למעלה מ-50 שנה, לא הספיק פעם אחת, אפילו לא בשיבה של ההורים שלו, לא בשיבה של אשתו, ולא בשיבה בגיל 93, בשנה האחרונה לחייה של הבן שלו, רבי יעקב יוסף נפטר, זכר לברכה, גם אז הוא לא הספיק. כתוב שמי שמלמד תורה לרבים וצריכים לו, אז אפילו בשיבה יכול ללמד. הוא רצה למעט, אני מדבר פה בגיל 70, כן, הספר יצא בתשנ"ן, תשנ"ן. ואז הוא אומר, והנה, ואז הוא אומר, ורעיון למשכבי צדיק, כאילו, ככה חשב על זה, ונרדם. ותוך כדי שהוא נרדם, מגיע אליו חלום. והנה בחלומי, בלילה הוא, ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים בבל, מחבר שו"ת רב פעלים ובן איש חיים. מי מופיע עליו בחלום? הבן איש חי. אתם יודעים שהרב עובדיה דווקא היה הרבה בר פלוקטה עם הבן איש חי. הבן איש חי היו לו הרבה מנהגים שדומים לרמה, והרב עובדיה יוסף מאוד חיזק את מנהגי מרן, מרן השולחן ערוך. ואף כך הבן איש חי מפר עליו בחלום. ואז הוא כותב, השווי בקרב ותיופניו נראות כזוהר החמה. נכנס לחדר הספרייה, והתיישב ליד השולחן, ראה לפניו את אחד החיבוריי כמדומה שוט יביע עומד, והתחיל לעיין בו, אחת הנה ואחת הנה. וכשסיים אמר טוב מאוד, ושאל אותי, האם אני ממשיך להופיע ולדרוש בערבים דברי תורה ומוסר כאשר הייתה באומנה איתי? שואל אותו, אתה גם לציבור, אתה גם מלמד או שאתה רק כותב? אני הייתי ואמרתי, כי עדיין אני ממשיך גם בימים אלה להופיע בערבים בשיעורי תורה ובדרשות כאשר חנני השם, ובדרך כלל אני מופיע ביחד עם עמיתי הרב הגאון רבי יהודה צדקה, היה ראש בת פורת יוסף, והיה גם שיער קרובו, שישר לשרו של הבן איש חי. אך התאוננתי לפניו שדבר זה מפריע לי בהמשך הכנת עריכת חיבוריי להוציאם לאור, שמו לי נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. כן, אומר, אני מאוד, אין לי זמן, אין לי זמן, הזמן נושק. ענה דודי ואמר לי, מי זאת דודי? עונה לו הבן איש חי בחלום, בסדר פנים יפות. תראו מה אמרנו, לקח את הפסוק שקראנו היום לקהלת. כן, טוב אשר תאחז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך, כי יש נחת רוח מאוד לפני השם יתברך בזיכוי הרבים, כששומעים דברי תורה ומוסר וחוזרים מתשובה, וכל אחד שחוזר מתשובה הוא עולם מלא, ויקץ וימי חלום. טוב, ויקץ וימי חלום, הוא הבין את המסר, לא נפסיק עם השיעורים. והנה האמת נכון הדבר כי כעצר לזה המלאך, אמר המלאך למגיד מרן הבית יוסף, כן, מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו, גם הוא יריך ימים, בזמנים של אז בכלל לא היה פשוט, הרבה ימיתי בגיל צעיר, והבית יוסף גם כן עסק הרבה במה שנקרא בצורכי ציבור, וגם הוא רצה להפסיק, וגם אליו נגלה המגיד בחלום, ואמר לו, כזה רופא בפרשת שמות, אל תצטער שאתה מטפל בענייני ציבור, ועל ידי כך אתה מתבטא מעסק התורה, כי אחוז בזה וגם מזה תנח ידיך, כי שניהם כאחד טובים, ועל ידי הכל זוכה לחלוקה ורבנן למאבי לקטונת פסים, כעסק התורה לחוד, לצורכי ציבור לחוד, וכן תפילה לחוד, ומכולו התאבדו אנו לבושים, בעיקר לבשה ביהו ברמש, קדמטיק נאי אלמה, לכך עסוק בכולו. כך אמר המגיד לבית יוסף, ובאמת הבית יוסף עסוק יאמר עסק גם בצורכי ציבור, והמשיך וזכה להיות הבית יוסף. אבל אני עשיתי חשבון, הרב עובדיה יוסף כתב את החלום הזה, זה היה לו בשנת תשנ"ן. הוא מאז חי 23 שנה, הוא היה בן 70, הוא חי עוד 23 שנה. עשיתי חשבון, רק את הספרים שהספיק ב-23 שנים האלה, מי שיודע, כל סדרת החזון עובדיה, זה בערך 22 כרכים, אחר כך הוציא גם הליכות עולם, עוד 8 כרכים, הוציא עוד 4 כרכים של יביע עומר, הוציא עוד ענף יצבות על מסכת אבות, יצא עוד כרך של יחווה דת. מה אני מראה? אדם שמתמסר לציבור, הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב על חסידים הראשונים, כי בגמרא אומרת חסידים הראשונים, היו שעים שעה אחת קודם התפילה, שעה אחת אחר כך, אומרת הגמרא זמן, 3 שעות תפילה, שעה לפני, שעה אחרי, 9 שעות ביום, רק עוסקים בענייני תפילה, מתי יש להם זמן ללמוד תורה? מה אומר הבבלי? מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת. קודם כל לא שוכחים. הירושלמי כותב מתוך שחסידים עם תורתה משתמרת ומתברכת, יש להם זמן איכות, רק הקדוש ברוך הוא נותן להם סייעת ודשמיא. אדם שמתמסר לרבים, אדם שמתמסר לציבור, לא רק שהוא לא יפגם, נראה לך שהוא נפגם, נראה לך שהוא הפסיד, נראה לך שהוא פחות שעות למד, נראה לך, אז קודם כל אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא נותן טוב אשר תאכל מזה, וגם מזה אתה נחדך כי שניהם טובים, ועד רבה, בתוך ההתמסרות לציבור, יש סייעתא דשמיא, יש זמן איכות, אתה מספיק יותר. ותראו, כל אלה שכתבו את זה, אני אומר, גם מתקיים בהם. אחר כך סופר, כן, כותב כל כך הרבה זמן לימד, כל כך הרבה זמן, כי לא יכול בזבז לציבור. תראו איזה גאון היום מפורסם, כמה לומדים אותו, כמה חידושים יש לנו ממנו. ולא רואה פחיתות בחיבור הזה. וחשבתי הרבותיי, זה הרי מדהים, תראו, החיבור הזה, לאן היתרון מחובר? אתם יודעים הרי, בכל אופן, יש לנו סדר של 4 תמלים. שמים את הלולב, את ההדסים בצד ימין, את הערבות בצד שמאל. ההדסים יותר חשוב, יש להם טעם, יש, נכון, יש להם ריח. הלולב יש לו טעם. הערבות, הם בצד שמאל. נכון, נביא הקדוש עושה סידור אחר, יש פה גם ספרדים, אז אני אומר, אבל השבוע אומר שרק מתחסדים עושים את זה, אבל בעמוד לעשות כאילו בצורה שאני אמרתי, לא משנה, אבל על דרך הרמז אני אומר, הדסים בצד ימין, הערוב בצד שמאל. איפה אוחזים יד ימין את הלולב? על מה מברכים? על נטילת לולב, לא נטילת אתרוג, נטילת לולב. למה לולב? כי זה הרוב. יש לך כלל ישראל, יש לך פה שלוש ופה אחד. אז נכון שהוא צדיק, אבל הצדיק הוא לא רוב עמך ישראל. הלולב הם הרוב, אתה מברך על הרוב. אתה גם תופה, אתה גם מברך על נטילת לולב, אתה גם מחזיק את הלולב לצד ימין, ביד החשובה. מצד שני, האתרוג כתוב לעשות בצד שמאל. שולחן ערוך אומר להקפיד על זה. זה בהלכות שלמה כתוב, אתם יודעים, הציבור לא מקפיד, הוא בא מאוד קשה, יש לנו בעיה טכנית ב... לעשות את הראשן, נותנים הסידור, אז מה אנחנו עושים? לוקחים את הלולב ואת האתרוג ביד אחת, ואת הסידור ביד שני, ככה עושים. שולחן ערוך אומר להיזהר מזה, תראו בישלמי שלמה כותב, והליכות שלמה כותב מאוד חריף על זה. השולחן ערוך אומר לא, להיזהר להחזיק את הלולב ביד ימין, ואת האתרוג ביד שמאל, אומנם לחבר, אבל כל אחד ביד לפני עצמה. כלומר, האתרוג, שהוא מסמל את הצדיק, יש בו גם הבדלות. יש בו, הוא מאותרג, הוא נמצא בקופסה. אבל כשעושים במצווה, כשעושים את הקפות, צריך לחבר עם שני הידיים. אבל אם אנחנו מחברים והערבות הן בצד שמאל, אז לאן יוצא שהצדיק מחובר? לערבה. לאן הצדיק מחובר? לרשעים. הצדיק הוא מסכך, כן, הצדיק הוא המשפיע, לכן דווקא הוא, הוא צריך להיות מחובר לערבה. ערב חג יצא איזו תמונה, נכון, של ראש הממשלה לשעבר עם ארבע מינים, אז היה דיון, היה דיון בתקשורת, היה אמרתי לה, מישהו אחד העיתונאים אמר, מה, הוא מחזיק ביד הפוכה, אמרו לו, לא הבנת, הוא יתר, אז הוא הביא לו, לא, הביא לו את החזון למדע, אבל כתוב שגם יתר, אמר לו, נכון, אבל ראש הממשלה, אתה יודע, אשכנזי, הרי מה הוא עושה, כשיתר מחליף את הצד, שם את היד ימין שלו ביד שמאל, כתוב שרב, אני גם שמאלי, אבל כתוב, דווקא שכתוב שרב לא יעשה את זה, כי הציבור מסתכל עליו, אז הוא ייתה. אבל אדם רגיל, ייתה, הרי מה פסק, תחליף את הצד, היד ימין שלך בשמאל, אז תחזיק את הלולב בצד שמאל, ואת היתרות בצד ימין. מה קורה עם הערבות והדסים? אז הפרי מגדים עושה לי, טוב, הלולב, כמו שאמרנו לסדר את הלולב, כמו עמך ישראל. אומר הביקורי יעקב, מה פתאום? אם הפכת את הצדדים, אז אתה גם צריך להפוך את מה? את הלולב, את הערבות, את הערבות ואת ההדסים. הרי אם אמרת שהיתר, הימין שלו זה שמאל, השמאל שלו זה ימין, אז גם בענייני הלולב, גם בענייני הערבות וגם בענייני ההדסים זה מתהפך. לכן אומר הביקורי יעקב, זה אחד הסכם הכי חשובים ללכות ללולב, עכשיו הוא מביא אותו, ביקורי יעקב, רבי יעקב אטינגר, הוא אומר שהיתר, שהוא הופך את הצדדים בידיים, הוא צריך להפוך את הכל שיקלח. אבל חשבתי, מה זה אומר? זה אומר שהאתרוג חייב להיות מחובר לערבה גם ביתר, כי יש פה סוד, ויש פה מי שלא מבין את הסוד הזה, אז הוא, איך אומרים, הוא מקלקל בבניין, איך אמר את הבית יוסף בחלון, הוא מקלקל בבניין, יש פה סוד של החיבור הזה. החיבור הזה הוא חיבור חשוב, ולא רק שהוא חיבור חשוב, אל תחשוב שהצדיק בגלל זה ניזוק, הצדיק לא יהיה ניזוק בגלל זה. אדרבה ואדרבה, הצדיק בזכות זה ישתלם יותר, יתברך יותר, ישפיע יותר, זה הגדולה של הצדיק. שזה הבאתי לכם פה, קודם כל, אז אמרתי זה, היסוד הזה אמרתי, הבן ישראל אומר זה בטקיה, שהזמן מתקצר, הבאתי מקור שלוש, התשובה של התורה לשמה, ואם שם הייתה שאלה כזאת, הבן ישראל שאל, אני אומר לה על פה, הוא אומר, אם אני אתן את האתרוג לכל האנשים, ביום השני כבר לא יישאר אתרוג, הוא כבר יהיה פסול. אבל מה? אבל הרבה אנשים זכו בזה. אז האם אתה יגיד, האתרוג הוא שלי, אז לא, אני אשמור אותו רק לעצמי, או שאני אתן אותו לאחרים. ובזכות שאני אתן לאחרים, הרבה יצאים די חובה, אבל אני ביום השני כבר זה יתפסק. ומה המסקנה שלו כמובן? זכו את הרבים. תזכה את הרבים. תתחכך עם הרבים. אז יתפסל, יתפסל, אז אתה אנוס, אז מה לעשות? אז לא נסחמן אתה פה. אבל אם אתם מבין את הסוד של ארבעת המינים, אם אתם את הסוד של כלל ישראל, כן, מרן הרב קוק כותב, החיבור הכי הכי גדול, יש מה שנקרא להתחבר לצדיקים, גדול שימושה יותר מלימודה, הרב כותב, החיבור הכי גדול זה להתחבר לכנסת ישראל, להתחבר לכלל ישראל. אם אתה מבין מה זה כלל ישראל, אם אתה מבין מה זה הערך של כל עמך בית ישראל, אנחנו הולכים עכשיו להושענא רבה, אמרתי שהאתרוג מחובר לערבה, והושענא רבה אנחנו באים עם הערבה. אנחנו גם אם אין לנו לא תורה ולא מעשים טובים, גם אנחנו לא צדיקים גדולים, אבל אנחנו הבנים שלך. כרחם, כרחם אב על בנים, כן תרחם עלינו. בסופו של דבר אבא קשור לבן, לא יכול להתכחש. יש לי חבר שופט שאמר, מעולם לא היה לו משפט עם גזר דין שהאבא או האמא של הפושע בחיים ולא מגיעים לבית משפט. ככה זה. גם הבן שלך פשע וחטא, אבל הוא האבא שלך. הקשר בין אבא ואמא, הקשר בין הורים לילד, הוא קשר בל ינתק. ואנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו קשורים לך, אנחנו בנים שלך. לכן ביום האחרון אנחנו באים מהערבה. מי השפיע על הערבה? האתרוג הצדיק. היסוד הזה שאדם צריך גם לקמץ את ההשתלמות שלו על חשבון הציבור, הוא יסוד זה שנפסק להלכה. הבאתי על זה אין היה נפלא במקור שתיים, אמרנו אותו גם כן בהפה בגלל הזמן. תבין, שם כתוב, נקרא ביקורים. אנחנו בחג הסליקות, גם היה ביקורים השנה. כי למה? למשל, הרימונים עכשיו מוכנים, שבעת רמינים, עדיין מה בא לבית עמדה, שהחלבי גם ביקורים. זיתים, חלבי זיתים, כביקורים. אז ביקורים היה מצפת נקרא ביקורים. ומשלה אומרת, בהתחלה כל אחד היה קורא לעצמו. והיה אדם בא, מלא התפעלות, מלא התפעלות הנפש, והיה אומר את ה... היה אומרת נקרא ביקורים, אבל מה קרה? היו אנשים אנלפבטים, היו אנשים שלא יודעים לקרוא ולכתוב, ולא ידעו לקרוא, ואז הם התביישו, כהן צריך להקריא להם, אז כולם ידעו שהם אנלפבטים. מה אומרת המשנה? התקינו חז"ל שיותר כולם מקריאים. כלומר, הכהן מקריא, אתה לא אומר נקרא ביקורים בעל פה, גם אם אתה יודע בעל פה, אתה לא אומר, אתה תגיד מילה במילה, אחרי הכהן, ואתה, ואתה, הנה, הנה, הבאתי, הבאתי, ראשית, ראשית, פרי אדמה, כן, העמי, עובד, אבי, בערב, ככה, מילה במילה. אומר הרב, הרי תחשבו, אנשים שיודעים לקרוא, יודעים לכתוב, הם רוצים להתפלל, רוצים לעשות תפילה עם כל הכוונות, וכל זה, בסוף, מה, אתה עורס את הכל. אבל הייתי בחתונה כזו, שהרב אומר לחתן, תגיד אחי, הרי, הרי, אתה, תקודש, אתה עורס את הכל, יש משפט אחד שאתה רוצה להגיד, אז רק אתה אומר לו מילה במילה. אז תחשבו לך, אדם מגיע עם המיית הלב, מגיע מלא התלהבות, מגיע לבית המקדש, רוצה לקרוא מקרא ביקורים, בסוף מה צריך להגיד מילה אחר מילה, כמו, איך אומרים, כמו איזה טיפש, כמו איזה אדם שלא זה. אומר הרב, כן. אם בזכות זה כל עם ישראל יזכה במצווה הזאת, כן, כי מה קרה? קרה שכאלה שלהם לקרוא, יתביישו. אני חושב שבזכות השם בני המקדש היום, כבר דעתי כבר לא יהיו את התקנה הזו. יבטלו, כי ברוך השם, איך אומרים, מעלה הר לא נמצא כמעט מישהו שלא יודע לקרוא, אבל פעם, כשהיינו, היה עלייה לפני עוד 40-50 שנה, בתור ילד זוכר, היו אנשים שלא לא ידעו לקרוא ולכתוב. אז אומר הרב, אנחנו נפסיד מכלל ישראל, אז מה זה העולם הרוחני שלי? כן, אני אקמץ את העולם הרוחני שלי בשביל כלל ישראל, כי החיבור הזה לכלל ישראל הוא הרבה יותר גדול, הוא הרבה יותר איכותי. ולכן גם אם אתה חושב שהרוחניות שלך תיפגע, לא רק שהיא לא תיפגע, היא תתאשר בזכות זה שזיקית עוד יהודים. זה בדיוק האתרוג של הבן איש חי, זה בדיוק האתרוג שאמרתי על הרב מרדכי. אתה חושב שזה פוגע, רבותיי, זה לא פוגע, זה באשר. ההידור הוא לפי העניין, ההידור הוא לפי ההקשר. היה יהודי פעם ביישוב שהיה לו חמי, אבא של אשתו שרד את השואה עם תפילין, הניח כל יום תפילין בדרך לא דרך. בשואה, במחנה ברגן בלזן, במחנה מעבר תלאות, וכשהוא היה זקן הוא רצה להוריש את התפילין האלה לנכד שלו, אבל הוא רצה, דעתי אם זה קשר והכל, אז הוא בא לסופר, הוא רצה, אמר אני אעשה את זה, אישת הסופר, לא רצה להגיד לו מה הסיפור, אמר לו תבדוק את התפילין, תגיד לי אם הקשר. אז הסופר בדק מזה, הוא אמר לו תפילין נשמת, הוא ראה שנשמת, הוא אמרתי מה שעתי יותר יפות, בחיים שלי מצאתי יותר מודרות מאלה. אמר לו יהודי, תקשיב, אתה חושב שאתה לא יותר, אתה לא יודעים מה זה מודר בתפילין. אם היית יודע איזה מסירות נפש של היהודי, אם היית מכיר עכשיו את הסבא הזקן, איך, מה הוא עבר, איזה מסירות נפש הוא מסר בשביל להניח את התפילין האלה, לא היית אומר כך. תלוי לפי ההקשר. לכן כן, אנחנו מוכנים לבטר, החיבור הזה הוא לא רק חיבור שלא יפגע, הוא גם כן מאשר. קודם כל אומר הרב, תראו במקור שתיים, אני ממש בגלל הזמן, אני ממש צריך לסיים, אבל תראו למשל מקור שתיים, תפילה, אנחנו תלוי כולם אותו דבר, אותו תפילה, אותו נוסח. אומר הרב, למה? תגיד כי הם היו יכולים לנסח נוסח משלהם פרטים והיו עולים בעולם הרוחני שלהם, כן? למשל, התפילה, המשורות המודשות, לפי המצוינים בעלי רגש וזהה יותר, היה לי גם קרוב להתמלא ברגשי קודש, והם מתפללים כמו קודם תקנת הרצח, כי כל אחד כפי דינתו לרגשי גרבו. אבל מה? אנחנו מבטרים על זה. למה? אומנם למען הכלל, שמין לבלעדי התפילה קבועה, היסוד התפילה נעזב לגמרי, הוא צריך הדבר לבוא לידי תיקון מטבע כוללת, ועכשיו שנתקנה, מה? מטבע כוללת, חלילה ליחיד לפרוש מן הציבור. ואם תעלה לבבו מחשבה שצמצום המטבע או שקט ממנו, הרחבת הרגשת לבבו על פי רוחו, עליו להשכיל, כי עבודתנו לצורך הכלל היא כוללת גם כן כמו כל התנדבות, גם את שאר רוחנו, אף על פי שהיא הגדולה שבנדבות לאיש אשר רוח בו. פלא פלאים. אבא אומר, לאיש אשר רוח בו, ההתנדבות הכי קשה והכי גדולה, ואתה מכיר את הרוחיות שלך. אתה אחת להתפלל תפילה עם בו מקלב, אתה לא עושה ככה, כי אכפת לך מכלל ישראל. כי כלל ישראל לא ידעו להתפלל, אז כדי שגם הפחותים, גם אנשים הכי פשוטים ידעו להתפלל, כולנו נתפלל אותה תפילה, אבל בזכות זה אנחנו נזכה את הערבים. אני רק אסיים, אני גם אגיד לבלפל, בצד השני של הדף הבאתי את מקור 6, שם הרב כותב, וזה אני אומר גם כן, פיל כלאים, הרב אומר, האינטליגנציה עד היום חושבת שהיא מתבדלת מהמון, היא יותר חכמה, היא יותר משכילה, והחיבור להמון הוא בעצם מפחית ממנה. אומר הרב, תדע לך, יש חיבור, כן, האתרוג מחובר לערבה. נראה לך שרק האתרוג נותן לערבה. אבל הרב אומר, הרבה פעמים תלמידי חכמים, בבית המדרש, מרוב שאתה לומד תורה, אתה מחכים, אתה מפלפל, אבל הרבה פעמים אתה מאבד ממה? אתה מאבד מהמוסר הפשוט, מהישות הפשוט, יש לאנשים פשוטים שלא היו בבית מדרש, שלא למדו הרבה תורה, אבל הם ישרים, יש להם ישרות. ולכן החיבור בעם ישראל הוא חיבור חשוב מאוד. אני אומר תמיד לתלמידים, אני זכיתי ללמוד מרכז הרב אצל שני גדולי עולם, רב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה ורב שאול ישראל, שניהם היו דיינים בבית הדין הגדול, רב אברהם היה גם הרב הראשי לישראל. אני אומר, מה ההבדל בין שופט היום רגיל בבית משפט העליון לבין רב ראשי? מבחינת מעמד, הוא נשיא בית הדין הגדול, הוא דיין בבית הדין הגדול, אותו מעמד. אבל הם קשורים לציבור, הם מחוברים לציבור, מתפללים בבתי כנסת של בעלי בתים, דלתם פתוחה, הטלפון שלהם לא חסוי, הבית שלהם פתוח לרווחה, החדר הפנימייה היה משקיף על הסלון של הרב שפיר. אתה יכול לראות עוד 12, 1, 2 בלילה, באים אנשים, באים עניים, באים אלמנות, באים אנשים במצוקה, דלתם פתוחה. הקשר לעמך ישראל הוא לא רק קשר שהצדיק והגדול ואתם חם נותן, הוא גם מקבל. וזה החידוש בעם ישראל, זה החידוש במצוות ארבעת המינים, זה החביבות הכל כך גדולה בארבעת המינים. תראה, תראו את הדברים, וזה אנחנו נסיים, תראו, האינטליגנציה חושבת, כך אומר הרב, כן, שיכולה היא להיפרד מעל ההמון, שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילית ומשבתה, אבל זוהי טעות יסודית, טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות. ובחושים הטבעיים שלא נתקנו, הם לא למדו, הם לא משכילים, הם לא נתקנו כל כך, אבל מה? אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, גם לא נתפלטית, הם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה, מה? תרמותית. הצד הבריא של היושר מצוי הוא באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר, כלומר אותם מלומדים יכולים לדבר לך מה זה מוסר ומה זה אתיקה, הם יודעים ללמד על זה, אבל לא תמיד הם חיים את זה. אבל בחוקה ודמדוקה, אבל עצם הרגשה זו היא מצויה באנשים בריאים טבעיים שהם הם ההמון עם הארץ. ולא דווקא בהרגשת המוסר השורשית אולי, ההמון על אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה. אנחנו רואים האמונה של הסבתא שלנו, האמונה התמימה של הסבתא, הרבה פעמים אמונה הרבה יותר גדולה מהרבה מלומדים. הגדלות האלוקית, היופי, החושיות, הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאים שכר אגמי נפש של הדת והחוכמה, הוא יותר בריא וטהור באמונה. אלא מה? אז תגיד, אז בוא נהיה עמי הארץ. זאת אומרת, הרב, אומנם לא יוכל לעמוד לשמור בעצמו את עיצומו וטהרתו, איננו יכול לקשר יפה את מושגיו, איננו יודע איך לעמוד בקשרי מלחמה בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו, נלחמות בנפשו מבפנים או בעולם מבחוץ. כלומר, כשיש שערות, כשיש מלחמות, כשיש מלחמת תרבות, הם לא תמיד ידעו לעמוד בפרץ. לזה צריכו לעזרת גדולי התושייה מיישרים לפניו את נתיבות עולם ומשלת צריך תלמידי חכמים. אבל כשם שמשפיעים עליו עצה ותושייה, כך הוא משפיע, הוא מעמי הארץ, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. הצד המשותף של הצילי הרוח עם ההמון הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה ומשמרה מכל ריקבון והתנדנות מוסרית וחומרית. זה החידוש שלנו. וזה אולי היסוד. זה אומר השורה האחרונה של השיעור. הצדיק לא רק שהוא לא נפגם, הוא גם מקבל. זה הסוד החיבור. זה החלום שהרקנתי העיר לחכם הספרדי. דה לך. אי אפשר לצאת ידי חובה כמו שצריך. לא תבין את הסוד. איך אמר הבית יוסף? כולם רומזים לשם השם. אמר הגרא המקור הוא כל עם ישראל, קודשי בריחו, ישראל חדו. אתה רוצה להתחבר לקודשי בריחו, תתחבר לעם ישראל. אתה רוצה להתחבר לעם ישראל, תתחבר לכלל ישראל, גם לפחותים שבהמון. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך ולבב שלם. זה היסוד, זה סוד ארבעת המינים. זה סוד של חג הסוכות, זה הציל. כן, הושענא רבה, שאנחנו רואים לחיטה מדהים. אחרי שהתפללנו, פתחנו את יום הכיפורים, אנחנו מתירים להתפלל עם עבריינים, הרב כותב, להתפלל עם עבריינים, לא שעבריינים מובילים, אנחנו מתפללים יחד איתם, אנחנו מגיעים אחרי ארבעת המינים עם השמחה הגדולה של כל כלל ישראל, של אגודה אחת, ובסופו של דבר אנחנו מבינים את היסוד של החיבור הזה של עם ישראל, שכולנו יחד עושים רצונו, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, באחדות מלאה, עזרה לתשובה של כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.